ברוכים הבאים, כאן סיוון רב מאיר, שיעור השבועי במתכונת קצת אחרת. השיעור השבועי הזה באמת נדד בתקופה האחרונה, מירושלים למנהטן ובחזרה לכאן, בחזרה לישראל. אנחנו שמחים מאוד לחזור, הפסקנו את השליחות שלנו של תנועת המזרחי בניו יורק, ואנחנו כאן, יצאנו מבידוד, מרגישים מצוין. אני רוצה להודות קודם כל לאולפן שמארח אותנו, האולפן הוויראלי של מכינת תבור, יש בו עוד הרבה תכנים, השיעור לתקופה הקרובה, אף אחד הרי לא יודע לתכנן, לתקופה הקרובה נתארח כאן. תודה לאנשי תבור, לעמיחי שיקלי, למאור רובין, תודה כרגיל לתנועת המזרחי, לישיב האוניברסיטי, לקרן דניאלי, שמאפשרת לנו לשדר גם בפייסבוק וביוטיוב, ואני באה לומר במטוסי אל על, זה נכון, השיעור הזה משודר במטוסי אל על, רק בוא נגיד שאף אחד לא בדיוק צופה בו שם כרגע. אנחנו עוסקים בפרשה או בפרשות שתיהן צמודות השבוע, תזריע מצורע, נדבר על יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, על התזמון המיוחד הזה של פרשת השבוע. רק כמה וכמה הקדשות בהתחלה, כמה שבועות לא היינו כאן ורבים ותמיד אפשר לשלוח לנו ולהתעדכן בהקדשות. תוך כדי שאני אקריא את השמות, אנחנו נראה לכם שקף עם הפרטים של הוואטסאפ היומי. כל מי שרוצה לעקוב אחרי השיעורים, להקדיש, לקבל תכנים בכל השפות, זו הדרך לעשות את זה, אתם רואים את המספרים עכשיו על המסך. שהוא מוקדש לעילוי נשמת אליהו בן רינה, אבנר אליהו בן גליה, יוסף בן מרים, מרדכי לי בן אלתר אברהם חיים, ויצחק אלחנן בן אלתר אברהם חיים, אלה שני אחים שנפטרו מקורונה השבוע, ואנחנו שולחים תנחומים לאחות בארצות הברית, לאחותם שיושבת שבעה על שני אחים. מרלן בת מיכאל, אברהם בן חוטה, כמו כן השיעור מוקדש לרפואת, הרב אברהם ישעיהו הבר, כולנו רוצים ברפואתו של תורם הכליות, הנודע, האיש מאחורי מפעל החסד, מאיר בן מיכאל ושמחה, עמית בן יהודית, נתנאל בן שר הזהבה, יוסף חיים בן טוני, אתי בת מרים ושחר בת מוריה, כל אחד כאן הוא סיפור, ואתם שולחים לי את הפרטים על כולם, אנחנו לא יכולים לפרט, אבל באמת מאחלים לכולם רפואה שלמה. על מה נדבר היום? נדבר על הדיבור. פרשת השבוע שלנו, פרשת תזריע ופרשת מצורע, עוסקות, מדברות, על הדיבור, וזאת הזדמנות לעצור רגע ולדבר על מה שאנחנו אומרים. שתי הפרשות האלה שקוראים אותן ביחד בשבת, שתיהן מתוך חומש ויקרא, שוב אני באה להגיד, הפרשה שנקרא בבתי הכנסת, לא נקרא אותה בבתי הכנסת, אלא בבית, אבל הכוח שלהן הוא העיסוק אלפי שנים, זו בעצם תחנת עצירה שנתית, שבה עוצרים ומדברים על תרבות הדיבור. תחשבו איזה יופי, איזה דופק משותף יש לנו של שנים, עוצרים ועוסקים בשבועות האלה איך מדברים, על מה וכמה, למה, מה הקשר. שתי הפרשות עוסקות בצרעת. מה זה צרעת? מוציא שם רע. זה לא רק משחק מילים שמצורע הוא מוציא שם רע. הרבה מאוד שנים בהיסטוריה שלנו, הצרעת והלשון הרע הולכים ביחד. כלומר, זה איזשהו סמל פיזי, סמל על הגוף, על האור, שבעצם מאבחן ליקוי פנימי. זה נשמע קצת מדע בדיוני מה שאמרנו כאן. תחשבו על חוקיות כזו, שאדם מוציא מהפה דברים שאינם טובים, ובחזרה הגוף שלו מצטרע. הדבר הזה לא קיים היום, המנגנון הזה לא קיים היום, אבל חז"ל אומרים לנו לעסוק בו בעומק, להבין אותו, כדי להבין בעצם שלמילים יש משמעות. גם אם אין צרעת, מילה אחרי שאני אומרת משפט לא טוב, לא מופיע לי צרעת על האור, זה לא אומר שדיבור לא מותיר רושם. מילים מותירות רושם בעולם. זה, אם תרצו כותרת, אם מישהו פה רוצה לעזוב, עכשיו, נמאס לו, ורוצה כותרת קצרה לכל מה שנדבר עליו, מילים משאירות רושם. מילים זה לא אוויר שפורח. נכון שמילולית, לא, פיזית לא רואים כלום. הנה, אני מדברת, לא נוצר בחלל האוויר משהו שאפשר לראות, אבל מילים יוצרות מציאות. להאמין בזה ולחשוב איך מתקנים את המילים כדי לתקן את המציאות, זה בעצם המסר של תזריע מצורע. אנחנו עוד מעט נצלול לתוך הפרשות ונחבר את זה באמת לימים הלאומיים שסביבנו, אבל נפתח בשתי אמירות, שני, אם הייתם רוצים סלוגנים ככה, מוטו, של הרב יצחק ארמה. הרב יצחק ארמה חי ופעל בספרד בדור הגירוש לפני 600 שנים. שימו לב לקביעות העוצמתיות האלה שלו, בלשון העברית העתיקה הזאת, כך הוא כותב בספרד, בספרו שנקרא עקדת יצחק. קובע הרב ארמה, מותר האדם מן הבהמה הוא בדיבור. הדיבור הפנימי, המחשבה, אך גם הדיבור החיצוני שייך לזה. בואו רגע נבין. מותר האדם מן הבהמה, אנחנו אומרים את הביטוי הזה, במה אנחנו נעלים, במה אנחנו שונים, במה יש לנו את אותה, הייתי אומרת, את אותו יתרון על פני הבהמות, בדיבור, ביכולת שלנו באמצעות מילים, לא רק כמו חיה, להגיד אני רעב, אני צמא, לנבוח, לצעוק, אלא היכולת לדבר ולברוא מציאות, לחבר אנשים, לברוא עולמות. אז זה מותר האדם מן הבהמה, זה בדיבור. אבל פה הוא מרחיב, מה זה דיבור? יש דיבור פנימי, שהוא המחשבה, הדיבור הפנימי הוא המחשבה, אך גם הדיבור החיצוני שייך לזה, זה מדהים. מה שאני עושה איתכם עכשיו זה דיבור חיצוני. כל הזמן יש לכם דיבור פנימי, אתם מדברים לעצמכם, כל הזמן יש לנו איזה ניגון, איזה דיבור פנימי לתוכנו, בעצמנו, גם זה דיבור. מה זאת אומרת, גם על זה צריך לשמור? גם על הדיבור הפנימי, איך אני מדבר עם עצמי שאף אחד לא שומע? מתברר שכן. הדיבור החיצוני מבטא את הדיבור הפנימי, שגם עליו יש להקפיד. הרב הרמה בעוד קביעה עוצמתית, לפני שכאמור נצלול לפרשה, אומר עוד דבר מדהים. ואם, אנחנו בעצם, סליחה, אבל קיבלנו רישיון. נכון, צריך רישיון לרכב, לומדים נהיגה, צריך רישיון לנשק, אם לקבל כלי נשק, כלי נשק ליד. גם לדיבור צריך להוציא רישיון כדי לדבר. רק אין כזה רישיון באמת פיזית, כל אחד שנולד בסוף לומד לדבר ומתחיל. אומר הרב הרמה, תתייחסו אל הדיבור ברצינות, כאילו קיבלתם כלי נשק עוצמתי ביותר בידיכם, או אפשר להגיד בלשונכם, ותשתמשו בו נכון. ואם ישתמש בדיבור, הוא כותב, לדברים בלתי מיוחדים אליו, הוא כמו שנתן לו המלך לבוש מלכות, והלבישו לחמור. דמיינו מלך שיש לו גלימה וכתר ושרבית, אבל הוא לא לובש אותם עצמו, קורא לחמור שלו, ומלביש אותם. כן, זה דימוי אולי קצת ילדותי, קצת מאוד ויזואלי, אבל זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו משתמשים בדיבור, בלבוש המלכות שלנו, בדברים ששייכים לחמורים ולא לבני אדם. לא משתמשים בדיבור למשהו בעצם נברא לעשות. שתי אמירות בנות 600 שנה של הרב הרמה, אנחנו ממשיכים וצוללים לתוך הפרשה, שמציע לנו מנגנון, הייתי אומרת, המנגנון הכי הפוך מהמנגנון שאנחנו באמת באמת משתמשים בו היום ביחס לתרבות הדיבור, ואני אשתמש בהרבה דוגמאות מהעבודה שלי כעיתונאית. אם אמרנו שהכוח של הדיבור הוא לחבר, לחשוף דברים טובים שגנוזים בתוכנו, לפרגן לאחר, ליצור חברה טובה יותר, הרבה פעמים נדמה שבעיקר בעידן הרשתות החברתיות, אבל גם בעידן התקשורתי שעוד היה קודם, הכוח של הדיבור הוא הפוך. יש לנו ידיד ששמו אבי רט, איש חינוך, עיתונאי, שפעם הגיע לאודישן של התוכנית פופוליטיקה, לזקנים יותר שמאזינים לנו בגילי, הייתה פעם תוכנית כזו, פאנלים סוערים בערוץ הראשון של פעם, על ימין ושמאל ודתיים וחילונים. אז רצו שגם הוא יהיה אחד מחברי הפאנל, מהפאנליסטים בתוכנית פופוליטיקה, והוא הגיע לאודישן. ושאל מה הוא אמור לעשות. אמרו לו שם בהפקה, תפקידך הוא לראיין אנשים, אוקיי, ברור, אבל לגרום להם להגיד משהו, שבדרך חזרה הביתה, הם התחרטו על כך שהם אמרו אותו. אמר אווירת, תודה, אני לא משתתף באודישן הזה. כלומר, אם המטרה היא לדחוק אנשים לפינה, שבדרך הביתה הם התחרטו, כלומר, להוציא מהם כותרת, לדחוק, עד הסוף, לקווץ' ככה, הנה, הצלחתי לחלץ מלו איזה משהו, והוא כל הדרך הביתה אומר, בכלל לא התכוונתי ואני מתחרט, וזה לא מה שרציתי לומר, זאת לא המטרה. צערי, הרבה פעמים נראה שזאת המטרה שלנו, להוציא כאלה כותרות נכונות או לא. בואו נראה רגע מה תרבות הדיבור שהפרשה מבקשת מאיתנו לכונן, מנגנון מדהים. אני אומרת שהוא לא קיים היום, ובכל זאת נלמד את ארבעת השלבים שיכולים לתקן לנו את הכוח הכי עוצמתי, הכוח שהכי בורא עולמות וגם מחריב עולמות, כוח הדיבור. מנגנון ראשון שהפרשה בעצם אומרת, זה מנגנון שלם של טיפול במצורע. קודם כל, פוגשים אדם מרומם. כן, אנחנו עכשיו צוללים לפרשת השבוע לתזריע מצורע. תראו מה קורה. אדם, והיה באור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. כלומר, לכלכת, תינפת, ריחלת, סכסכת, קיללת, דיברת לא טוב, מה עושים איתך? לוקחים אותך לאישיות מרוממת. מה זה כהן? כהן זה מחנך, זה אדם שכולו אהבת ישראל, שכולו דוגמה אישית. בוא, תפגוש אנשים גבוהים יותר ממך, תפגוש איזה רול מודל, איזה דמות מופת, ותדבק בו, תשב איתו קצת. תחשבו, בעצם ממישהו בחברה שלנו, כן, זה סוג של חונכות כזאת. יש הרבה פרויקטים יפים כאלה, חינוכיים, של אח בוגר, בטח המכיניסטים, יש לנו מכיניסטים בקהל היום. תחשבו על דמות של מדריך פתאום במכינה, מורה בתיכון, רב, מורה, זה יכול להיות דמות פורמלית או לא פורמלית בחינוך, שזה מבחינתך סוג של כהן, במובן של בוהה דרך. אני מרגיש שאני לא מספיק, אני יכול להתעלות. יש אנשים צדיקים בעולם הזה, יש אנשים ברמה רוחנית, ברמה גבוהה יותר ממני. תתייעץ, תשמע, תיגש. המפגש עם הכהן זה השלב הראשון. קודם כל, אנחנו מאמינים שיש בעולם הזה דמויות חינוכיות, משמעותיות, ואנחנו רוצים לדבוק בהם, זה לא בושה. זאת נקודה ראשונה. ואז מה קורה? מה עושה איתו הכהן? בואו נמשיך, המשך. התורה פשוט מתארת את התהליך החינוכי שהוא עובר. אתה יוצא להתבודד. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אנחנו לוקחים את אותו מדבר לשון הרע, ומקפיצים אותו החוצה, מוציאים אותו מהחברה האנושית, לתקופה זמנית. למה? מסביר רש"י את אותו יסוד חינוכי עמוק, יסוד פסיכולוגי עמוק. הועיל והוא הבדיל בלשון הרע, בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא ייבדל. אתה אדוני מדבר לשון הרע שכמוך, ניסית לסכסך את החברה, ניסית להפריד, הלכת בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, לא, אתה עזת לפרק משפחות, ריחלת, אתה ניסית להפריד את החברה, בוא תיפרד קצת בעצמך. אתם מכירים שמורים אומרים את זה? צא קצת מהכיתה ותחשוב על זה. טוב, היום זה נשמע חלום רחוק, איזה כיתות יש לנו בדיוק. אבל צא קצת להתבודד, תצא לשאוף אוויר, תעשה סיבוב מסביב לשכונה, קח, תנשום עד 10. אנחנו לוקחים את אותו מצורע, ומוציא שם רע, ואומרים לו, קח תקופת בידוד, תקופת התבודדות, תקופת התבוננות, שב בשקט מחוץ לחברה שאותה כל כך רצית ללכלך, ותחשוב. על מה תחשוב? על הכל, על הרבה דברים. נדמה לי שקצת הקורונה שלחה את כולנו לסוג של בידוד כזה, לסוג של השבט, אמנם לא מחוץ למחנה, אבל בתוך הבית, תקופה כזאת של איזה ניתוק חברתי. אדם אמור להפיק מתקופות כאלה, מסקנות אישיות, לאומיות, לשבת, לחשוב, להתבודד, יש לך זמן להרהר. תמיד התירוץ שלנו היה אין לי זמן, תמיד היינו במרוץ. עכשיו עצרו לנו את כל המרוצים. העולם, קראתי היום איפשהו, העולם הרים את האנברקס, העולם יצא להפסקה, העולם תלה שלט, תכף פשוב. עכשיו יש לך זמן. אותו מצורע יוצא מחוץ למחנה, מתבודד. פה אני חייבת להעיר משהו. התרבות שלנו עושה בדיוק ההפך, לצערי. אם מישהו אומר אמירה, עכשיו בואו, פעם ביום, יומיים, יש לנו מה שנקרא שערה, במרכאות שערה. מישהו אמר משהו. מישהו השווה את הציונות הדתית ל... אני לא רוצה להגיד מילים חריפות. מישהו אמר ככה על החרדים, על המתנחלים, על החילונים, על הימניים, על השמאלנים, על הדתיים, על הערבים. מישהו לכלך. בסדר, אוקיי, מה עושים איתו? לוקחים אותו למרכז הבמה. אם קודם אמרנו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, אנחנו עושים הפוך. בפריים טיים ישב בשיא הרייטינג מושבו. אנחנו עושים בדיוק להפך. בוא, תתכבד, חביבי, אמרת, לא משנה אם אתה זמר שכבר שכחו ממנו, פוליטיקאי כושל, פעיל חברתי כזה או אחר, לא משנה מה, תנפת, בוא, 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 משוריין לך מקום, יריבו עליך. האם תלך למחורת, לתוכנית הזו או לתוכנית האחרת? רוצים איתך רעיון בלעדי, עכשיו יש עצומות נגדך, וקוראים להחרים לך את הפרנסה, וקוראים ליועץ המשפטי לחקור אותך אם אתה איזה דמות ציבורית, וכולם יגנו אותך. שבועיים אנחנו נשמע, נגיד שהאמירה שלך נאמרה פעם אחת, נשמע אותה 200 אלף פעם בהקלטות חוזרות, עד שלא תתנצל, וכשתתנצל זה ירדוף אותך. עד מתי? עד הסערה הבאה. עד שמישהו יגיד משהו, אפשר ממש לתת לזה כותרת. מישהו אמר משהו, שימו לב למנגנון העוצמתי, מישהו אמר משהו, דפדף, תטטה אותו הצידה, יש לנו חברה לנהל. אי אפשר שכולנו עוצרים את הנשימה כי אמרו, אני לא רוצה להתחיל את הדוגמאות, באמת יש מכל הצדדים ומכל המגזרים, אבל שימו לב למנגנון שאנחנו עושים, כמה תשומת לב זה משקיע, כמה אנרגיה. לא, צא החוצה, אנחנו לא רוצים כרגע את התינופת הזאת בתוך החברה. גם לאדם עצמו זה לא בריא, כל הצומי הזה, הפוך. צא קצת לחק הטבע, באמת, חשבו שהיה מין מנגנון כזה. מישהו אמר שטות, הרי יש במדינה את חופש הביטוי, ברוך השם, חופש הביטוי כולל גם את חופש הקשקוש. מותר לקשקש, מותר לאדם להגיד מדי פעם קשקוש. אנחנו מדברים, אגב, יש נתון, כמה מילים אנחנו אומרים ביום, הממוצע, ראיתי באיזה כל מיני מחקרים, 15 אלף מילים ביום, אבל אז נכנסתי לפרטים, הגברים אומרים 7,000, ונשים אומרות 20 אלף, ככה לפחות לפי מה שאני ראיתי. אז מה קורה? אנחנו בעצם רואים מנגנון, שבו מתוך כל המילים האלה, יצא איזה מילה, נו, התפלקה, למה אנחנו, כל מילה עוברת עריכה, יצא משהו. גם לבן אדם עצמו, תחשבו שזה שוב, זמר, פוליטיקה, יאללה, צא החוצה, תנוח קצת בחיק הטבע, תחזור אחר כך, אוהבים אותך, קשקשת, בוא נמשיך, חליק, נמשיך קדימה. אוקיי, אז המנגנון השני אמרנו, זה אמרנו, רואים אדם גדול, יוצאים להתבודד. מה עוד יכול לתקן לנו את תרבות הדיבור? הבן אדם יוצא לשבועיים, על מה הוא מסתכל? לא נטפליקס, על האור שלו, על הגוף שלו. וזה מוביל אותנו למנגנון השלישי, להבין שהגוף אינו העיקר. אותו אדם צריך לעבור שיעור על חשיבות הנשמה. האדם הזה זלזל ביכולת הדיבור שלו, שהיא יכולת רוחנית. תראו איך מנסח את זה, הרב פנחס יצחק גולדווסר, ישיבת אור ישראל, שנמצאת בפתח תקווה, כתוב פה משום מה בשקף בעירות יצחק, אבל ישיבה שנמצאת באזור המרכז. הרב גולדווסר מחנך בישיבת אור ישראל, מנסח את העיקרון הזה כך, שימו לב. זלזול האדם בתכונת הדיבור אשר ניתנה לו, על יתר על שאר הנבראים, משמעות הדבר היא שהאדם אינו מייחס מספיק חשיבות לחלק אלוק הממעל, לחלק האלוקי, לנשמה שיש בו, אשר בו, במקום לראות בנשמתו עיקר ובדיבור ביטוי לעצמותו, הרי הוא רואה בגופו את עיקר מציאותו. אומר הרב גולדווסר דבר מדהים, אדוני, יש לך גוף ויש לך נשמה, צא שבועיים לבידוד כדי לחשוב מה העיקר. כלומר, הדיבור אמור לבטא את הפנימיות, דיבור הוא הלבוש של הנפש, יש נפש, יש נשמה, יש לך פנימיות, הדיבור מבטא את מה שיש בפנים. אתה הפכת את זה, התעלמת מהנשמה, חשבת שהביטוי, הביטוי המילולי, הוא המרכזי, הגוף, הדברים החיצוניים, כלומר, הפסקת להתייחס לרוחניות של העולם, שב ותקבל שיעור, תסתכל על האור שלך, בעזרת השם זה יחלוף, הצהרה תחלוף, תסתכל על האור, תבין שהגוף זה דבר חולף, שזה היופי החיצוני, המראה החיצוני, החיצוניות היא לא העיקר, זה השיעור שהוא נשלח לקבל שם בחוץ, אבל זה לא הסוף, אותו מצורע חוזר לחברה, הוא חוזר לחברה, אנחנו מקווים מתוקן יותר, יש טקס שלם, לא נתעכב על כל פרטי הטקס, אבל הוא מקריא ומביא כל מיני דברים מן החי, מן הצומח, כדי לחזור להיות חבר בחברה שלנו. עכשיו מה? עכשיו מה? אז הוא אמור לשתוק, כאילו לא לפתוח את הפה בכלל, לא, להיזהר, לא לפתוח את הפה, אומרים לנו חז"ל, יש לה הרבה מקורות באמת קדושים ועתיקים שאומרים, המטרה אינה לשתוק. אנחנו לא רוצים לכונן חברה שהיא מנזר השתקנים. המטרה היא לדבר, אבל דיבור טוב, דיבור בריא, חיובי, מרפא, דיבור כמו שדיבור צריך להיות. זה לא אני אומרת, זה אומר ספר הזוהר. עכשיו, אתם, מי שמכיר את השיעורים יודע, שאני לעולם לא מצטטת מספר הזוהר, בטח לא קוראת אותו ולא מתעסקת איתו, זה גדול עלינו, גדול עליי לפחות, אם יש פה מאזינים שזה לא גדול עליהם, אז שימצאו שיעורים יותר ברמה, זה לא העניין שלנו, אבל ספר הזוהר בעצם אומר, וזה מקור שמצוטט בהרבה ספרים אחרים, שם מצאתי את זה, הוא אומר שלדבר חיובי זו חובה. שימו לב לטקסט הזה, זה תרגום מארמית. כמו שעונשו של אותו אדם, בגלל מילה רעה שמדבר, כמו שאדם יענש על מילה רעה, כך עונשו בגלל מילה טובה שבאה לידו ויכול לאומרה ולא אומרה, בגלל שפוגם באותה רוח דיבור שיש בו, שנתקנה לדבר למעלה ולדבר למטה, וכולן נועדה להוסיף קדושה. רגע, רגע, רגע. קיבלת את יכולת הדיבור לא כדי לקבל רק הגבלות, אסור להגיד את זה וזה רכילות וזה לשון הרע ותפסיק לקלל, קיבלת את יכולת הדיבור כדי להוסיף טוב בעולם. אם חלילה יש לך מילה טובה, איך זה ההגדרה של ספר הזוהר? מילה טובה שבאה לידו ויכול לאומרה ולא אומרה, אוי ובוי, אתה יכול להגיד מילה טובה? אולי צריך לעשות עכשיו הפסקה? כל אחד יגיד מילים טובות. הנה, אני אגיד לילדים פה מסביבי החמודים, תודה שאתם שומרים על שקט, אתם במטבח, ואתם רוצים להכין איזה עוגיות במטבח, אבל עצרתי את הכל בשביל לעשות את השיעור הזה, ואתם פה שותקים ומקשיבים לאימא, אני חושב שמעניין, תודה רבה לכם על זה, תודה למאור שעוזר לי עם המצגת אגב, אני יכולה לדבר חופשי, כי הוא מעביר את המצגת, כל מילה טובה שבאה לידך, ואתה יכול לומר אותה ולא אומר אותה, זה בזבוז, זה חבל, אתה מחמיץ את יכולת הדיבור. זו הגישה שאותה מצורה צריך לחזור, מצורה לשעבר, מצורה במיל, ככה הוא צריך לחזור לחברה, זאת התפיסה שאיתה הוא צריך להגיע. ולכן אולי צריך לעסוק קצת פחות בחומרה של לשון הרע, שזה חשוב, אבל יש גם חומרה של לשון הטוב. אמרת טוב, החמאת היום, לכמה אנשים כבר החמאת היום? יש סיפור מפורסם על החפץ חיים, שעוד נגיע אליו קצת בהמשך, הוא בעצם המכונן של ההלכות של לשון הרע. זה נושא שמופיע כבר בתורה, אבל הוא בדור האחרון כתב וסידר וערך את כל הספרים בנושא הזה. יש סיפור מפורסם על כך שפעם הוא הגיע, ולרב קוק, לישיבה של הרב קוק, והם רכבו יחד על הגלה, נסעו יחד על הגלה, וסתם זה מדהים, כן, היום בטח היה לנו איזה 20 סרטונים מכל כיוון, צפו החפץ חיים והרב קוק, זה נראה לי הסרטון הכי מרגש שאני יכולה לדמיין, כן, אבל אין לנו תיעוד, אבל הם לא הפסיקו לדבר, עדי ראייה מספרים שהם דיברו ודיברו ודיברו, והסביר אחר כך החפץ חיים, זה היה חלק מההוראה שלי לציבור, אני לא כתבתי את כל ההלכות של לשון הרע כדי לסתום, אלא כדי לדבר, בדרך נכונה אפשר לדבר, שני אנשים כאלה גדולים, יש המון המון על מה לשוחח, אנחנו לא באים לנטרל את הדיבור, אנחנו באים לשפר אותו. והנה דוגמה, זה מדהים, בפרשה, מעניין אם רשי בעצמו שם לב לזה, בפרשה עצמה, בפירוש אחר של רשי, הוא ממשיך לפרש את כל נושאי הצהרת המסובכים, הוא כותב דבר מדהים על יכולת הדיבור, זאת מתנה, אני חושב שזה פנינה כזאת, עם מין חיוך כזה שרשי שולח לנו, תראו איזה יופי, מצאתי ומיד הקפתי את זה בעיגול, בתוך הפרשנות של רשי, רשי הוא פרשן העל של התורה, שבעצם מפרש כמעט כל פסוק וכותב מתחת למה זה כתוב או למה זה כתוב, מה שמפריע לו וכו'. והנה רשי אומר לנו על מילה מסוימת, על נושא מסוים בנושא הצהרת, לא ידעתי פירושו. זה שלוש מילים כל כך עוצמתיות של רשי, לא ידעתי פירושו. יש עוד כמה עשרות דוגמאות כאלה ברחבי התורה והתלמוד, שרשי, פרשן העל, כן, הסופר פרשן שלנו, אומר, איני יודע מה מלמדנו, אני לא יודע למה זה כתוב. חשבתי על זה היום. קודם כל, יש פה יופי, רשי, יושב לפני 900 שנה. במשך 900 שנה, מדור לדור, אנחנו מתעכבים השבוע ואומרים, אוי, רשי לא יודע. לא מתבייש, זה לא בושה לו לדעת. זה קשור שוב לדיבור שהוא לא נחרץ. אפילו רשי לא יודע הכל. לנו לא נעים להגיד, אני לא יודע. מיד אנחנו קופצים למסקנות, לא משנה העובדות, שהעובדות לא יבלבלו אותנו. ויש לנו את הדעות שלנו, על הקורונה, על הפוליטיקאים, לא משנה על מה, השבוע זה היה על המורים, על ארגוני המורים, שוב, זו תמונה מורכבת, גם לי יש ביקורת, אבל איך אתה מבטא ביקורת? שוחטים ושוחטים מילולית, רשי אומר, אני לא יודע, אני לא כזה, אתה אולי הכי חכם בעולם, אתה שצועק את דעותיך בחוץ, אני לא יודע, ויש פה עוד דבר, זה לא רק אמירה צנועה, מלאת ענווה, אני לא יודע, זו גם הזמנה לשיחה, אני לא יודע, תגיד, אתה שם, בתשאפ, ב-2020, אולי אתה יודע, הרי אני מסמן לך, יכולתי גם להתעלם, רשי יכול היה להמשיך לפסוק הבא, ולא להגיד, איני יודע, הוא אומר את זה, כי המטרה היא לא האגו והדימוי של רשי, המטרה היא הלימוד המשותף, היא הידע המשותף של התורה, אני לא יודע, אולי אתה יודע, תפתחו, קודם מוזמנים בבית, אחר כך לפתוח את הפרשה, ולראות איך רשי לא יודע, אולי אתה יכול להציע לו פתרון, ב-900 שנה אחר כך, אבל זה אותו בית מדרש, אנחנו ממשיכים את אותה מסורת. אם רשי הגדול אומר ככה, אני חושבת, זה תוספת מאוד מאוד מרעננת לשיח שלנו, תוספת של יותר צניות, יותר פשטות, לא הכל אני יודע. עד כאן על דיבור בפרשה. אני רואה שמבקשים בצ'אט, אני מדי פעם עוקבת אחרי תגובות, אפשר להגיב, אפשר לשאול בשמחה, באופן חופשי תוך כדי, אני קוראת ומשתדלת להגיב. גם זה חידוש בשיעורים, פעם הייתי עומדת על במה ולא יודעת מה עובר לכם בראש, עכשיו אפשר חופשי תוך כדי לכתוב. אז שואל פה אליה, מה העקרונות עד עכשיו? נסכם עד עכשיו ונמשיך ליום הזיכרון ויום העצמאות. אבל עד עכשיו דיברנו על כוח הדיבור, על העוצמה של כלי הנשק הזה, וראינו ארבעה מנגנונים שהפרשה מלמדת אותנו. אחד, ללכת לאדם גדול. אני מרגיש שאני, הדיבור שלי ככה מתונף, מלוכלך, ציני, מגעיל, אני מלא ב... אוקיי, יש כהן, תמצא את המדריך, תמצא את האישיות שלך. שתיים, בדד ישב, קצת להתבודד, להפסיק את השעון הסטורן של החברה, זה מחוץ למחנה, תחשוב. שלוש, הגוף זה לא העיקר. הצהרת מראה לאדם שהנשמה זה, והפנימיות זה הכי חשוב, כי הגוף מתלכלך ברגע, הוא מצורע ברגע, ואתה מתחיל להבין פרופורציות של עיקר ותפל. וארבע, זה כמובן לחזור לחברה ולא לשתוק, לא להבין את המסר בצורה מסרסת, בצורה לא נכונה. לדבר, אבל דיבור טוב. ראינו שספר הזוהר אומר לנו, שאם באה לידך מילה טובה ומחמאה שלא אמרת, אוי ובוי. אז באמת, להשתדל ולהקפיד על דיבור חיובי. מכאן אנחנו עוברים, אחרי שראינו גם איזה טעימה קטנה מרשי, שדווקא השבוע, מראה לנו את היכולת שלו להגיד, אני לא יודע. אנחנו ממשיכים אל הימים המיוחדים שלפנינו. אנחנו אחרי יום השואה, לפני יום הזיכרון, יום העצמאות, ועוד באירועי, באווירת קורונה, תחת האיום הבריאותי הזה, באמת ימים הזויים, אין לי הגדרה אחרת, מישהו היה אומר לי, שאנחנו הולכים לחגוג יום זיכרון, בלי עלייה לקברים, יום עצמאות, עם אולמות ריקים, בלי אירועים, באמת אנחנו בתקופה מוזרה, נדמה לי שעדיין, כמה פעמים ביום אנחנו צובטים את עצמנו, או שאולי לכם זה כבר עבר. אני כמה פעמים ביום עדיין צובט את עצמי, מה נסגר? מה קורה פה? מה קרה לעולם? לאן לקחו את העולם שלנו, והאם הוא יחזור? אז בואו רגע נראה את יום הזיכרון ליום העצמאות. לאור נושא הפרשה, הרי אומרים שצריך לחיות עם הזמן, זה ביטוי בחסידות. לחיות עם הזמן זה אומר, יש פרשה, יש דופק, תמיד לבדוק את הפרשה. אנחנו רוצים לבדוק מהי הפרשה של יום הזיכרון ויום העצמאות. אנחנו נלך רגע לאורך הימים האלה. אני רוצה להתחיל דווקא ביום הזיכרון. ראינו את זה גם ביום השואה. יש פסקול תקשורתי, דיבורי, כן? מאוד מיוחד בימים האלה. הדיבור הוא שונה. בואו נודה. אם בן אדם נכנס לרדיו, לאוטו, שומע רדיו, והוא שומע את המשפט הבא. בחור נהדר, תמיד עוזר, אוהב את אבא ואמא. מה קרה לבחור הזה? בואו נודה, הוא לא איתנו. כלומר, אני שומע משפט טוב על מישהו, המישהו הזה לא פה. אתה שומע, קורא בעיתון, אין, בחורה נהדרת, תמיד מתנדבת, רוצה לעזור. רוב הסיכויים שזה הספד, שהיא כבר לא אימנו כאן בעולם הזה. כלומר, זה עצוב, שמענו קודם בזוהר, אל תפסס הזדמנות להגיד טוב. והנה אנחנו אומרים טוב מתי? רק אחרי מות, אחרי שהם לא איתנו. יום הזיכרון ויום השואה הם דוגמה לימים של דיבור מסוג אחר, קצב אחר, דופק אחר, הרגשה שאנחנו רוצים לדבר על הדברים העמוקים, על מורשת, על מסורת, מהשואה דרך התקומה. בעצם אפשר להגיד ש-363 ימים בשנה הדיבור הוא מסוג אחד תקשורתית, ויומיים בשנה הדיבור הוא אחר. כיוון שאני עובדת שנים במערכות התקשורת, אני אוכל לספר לכם מאחורי הקלעים, כל השנה מחפשים סקופים, חשיפות, זה מצוין, צריך גם לבקר וצריך לחשוף. אבל יומיים בשנה אנחנו מחפשים, הייתי קוראת לזה, סקופים קדושים. 3 חודשים לפני יום השואה, 3 חודשים לפני יום הזיכרון, גדודים של תחקירנים, גדודים של מפיקות, יושבים וחושבים, רגע, איך נספר את הסיפור הזה הכי מרגש? איזה סיפור עגול נספר? את מי נראיין? את מי נביא? מה נעשה? העבודה הזאת, עמל, תופרים את זה עם מוזיקה, הכל כדי מה? להעביר מסר לכם, לרגש מיליונים, ליצור פסקול, ליצור דיבור מסוג אחר. אולי לכן, כיוון שאני יודע כמה עבודה מושקעת מאחורי הקלעים, כעסתי על התזמון של ממשלת האחדות. אפשר לדבר הרבה, דווקא אני תמכתי, מה זה תמכתי? זו הייתה האופציה היחידה אפשרית. כל אחד אולי חלם על ממשלה אחרת, אבל לא הייתה ברירה אחרי 3 פעמים לשבת ביחד. אבל התזמון, באמת, יכולתם 1.5 שנה, אתם כבר ראש בראש, 3 פעמים דפקנו את הראש בקיר, מערכות בחירות, מכל 500 הימים שהיו לרשותכם. התזמון היחיד היה ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, זה הזמן היחיד שיכולנו לחתום על ההסכם. הדבר הזה כבש את המהדורות. תשומת הלב, אותי, אני מצאתי את עצמי קורץ הסכם קואליציוני, במקום להטות אוזן לעוד סיפור שניצולה. לא רוצה להגיד לכם כמה סיפורים נפלו בשידור, ברדיו, בטלוויזיה, בעיתון, כתבות שמכינים חודשים מראש, מראיינים ניצולים, הנכדים שלהם מחכים, לא, עכשיו צריך לדון במי יהיה שר התיירות והתרבות וגנץ ונתניהו ובגט, זה חשוב, אבל גם את היום הזה לקחו לנו נתח, לקחו לנו חתיכה ממנו. אבל אני לא מסתפקת בשני הימים האלה. אפשר כל השנה לחפש סקופים קדושים, אפשר כל השנה לקחת את הראייה הזאת של ספר הזוהר, ולצאת ולראות כך את המציאות, ולהדהד ולספר את הסיפור הזה, שאנחנו יותר טובים ויותר קרובים ממה שנדמה לנו. חבל שזה קורה רק יומיים בשנה. הפס קול הזה של יום הזיכרון, הוא לא רק, הייתי אומרת, בסדר, אוקיי, יופי, אז יש כתבות חיוביות. אני רוצה לטעון פה טענה, הייתי אומרת אפילו ביטחונית. אם אנחנו חרדים לגורלה של ישראל, אנחנו חייבים לטפל בתרבות הדיבור שלנו. זה נשמע כאילו אני באתי, מה שנקרא ממשרד התרבות, הנימוס, אני לא יודעת, פעם הייתה חנה בבלי, נימוסים והליכות, כאילו אני, זה משהו שדואגת שיהיה נחמד, שלא יריבו. לא, לא. תרבות הדיבור של אומה, תרבות השיח, קובעת בסופו של דבר אם היא תשרוד או לא. איך אני יודעת? בוא נלך לכל המקורות שלנו, אחורה, ונראה. מבריאת העולם. אנחנו גורשנו מגן עדן בגלל דיבור לקוי, בגלל לשון הרע. חזל אומרים, הנחש דיבר לשון הרע, על אלוקים קודם כל, שהוא כופה עליכם לא לגעת בעץ הדעת. אדם וחווה דיברו שם לשון הרע אחד על השני, ואדם היה כפוי טובה. וגם כלפי אלוקים הוא דיבר לשון הרע על האישה. הוא אומר, האישה שנתת עימדי, במקום להודות על הטובה, על הברכה שהוא קיבל. כולם שם חטאו בחטא הדיבור, בדיבור לא נכון. מה העונש? הגירוש שלנו מגן עדן. אנחנו עד היום פה בחוץ בעולם הזה, עם הקורונה ועם המשכנתא ועם כל ה... לא בגן עדן, כי חטאנו. זה חלק מהחטא של אדם הראשון. חטא הדיבור, גורשנו. בואו נמשיך, נתקדם קדימה. יוסף ואחיו. יוסף מביא את דיבתם רעה. דיבה, עד היום, זה, אני אתבע אותך דיבה. יוסף הולך עם הדיבה של האחים אל אבא שלו, ומספר, מסכסך, מלכלך, הוא אומר, חזל נותנים כמה, רעיונות, מה הוא הלך ואמר שם, או שפיכות דמים, או עבודה זרה, או גילוי עריות, אבל כל מיני דברים רעים שהוא גילה אצל האחים שלו, ורץ לאבא עם הדיבה הזו. מה התוצאה? שוב גלות, אם הדיבור זרק אותנו מגן עדן, הדיבור זורק אותנו גם למצרים, גלות מצרים. גלות מצרים מתחילה, כי ככה זה מתגלגל, הם מוכרים אותו, ואז הוא מתגלגל, ואז רעב, ואז הם באים, הכל בעצם מתחיל מאותו דיבור רע. יצאנו ממצרים, אני קופצת קדימה, המרגלים מדברים לשון הרע על ארץ ישראל, היינו כבר צריכים לחזור לפה, שוב תראו איך כל פעם זה שולח אותנו לגלות, אנחנו בדרך לארץ ישראל, הדרך, הבהליכה היא 6-7 ימים, תלכו מסיני לישראל ברגל, אין בעיה, כמה ילקחה לנו? 40 שנה, מדוע? כי המרגלים דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, ואנחנו האמנו. חוזרת אותה קבוצה, קבוצת אילית, זה היו הסיירת מטכ"ל, הטובים, הכי טובים יצאו, חזרו ואמרו, עזבו, אין מה להמשיך, הארץ היא רעה, והארץ מלאה בפירות ענקיים, ובאנשים ענקיים, אין מה להמשיך, אחורה פנה למצרים, או מדבר, אין, הארץ הזאת פשוט רעה מאוד. רק 2 מתוך 12 מרגלים אמרו שהארץ טובה. הלשון הרע הזה התקבל, העם התחיל לבכות, העם האמין לשיימינג הזה, הוא האמין לפייק ניוז, ו... נתקענו עוד 40 שנה במדבר, בגלל אותו לילה מר של דיבור לקוי על ארץ ישראל, של שקר על ארץ ישראל, 40 שנה במדבר. ובהמשך, אנחנו כבר מגיעים לארץ ישראל, מקימים ממלכה, יש לשון הרע גם בקרב דוד ולוחמיו ומשפחתו. שימו לב למקור הזה, פסוק מפורש שכתוב לנו בתלמוד, בגמרא, אומרים לנו חז"ל, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד. שוב תקראו את זה, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא ניכנס לפרטים, אבל דוד שמע וקיבל, מה שנקרא, הקשיב, וגם האמין לשון הרע שסיפרו לו, לא נחלקה מלכות בדוד. רבותיי, על כל האירועים האלה, אנחנו עפים מפה, אנחנו יוצאים לגלות, גן עדן, יוסף ואחיו, מצרים, מרגלים, ודוד, מלכות בדוד. אנחנו לא יכולים, חברה שאין בה אמון, חברה שאין בה, הייתי אומרת, הקשבה, הסכמה, יכולת חיבור, דיבור מתון, דיבור מפרגן, דיבור אוהב, היא לא תשרוד, היא פשוט לא תשרוד. וזה הקוד של הכניסה שלנו לארץ. קראתי את זה אצל הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק, הזכרנו קודם את הרב קוק האבא, הרב צבי יהודה אמר כך, הקוד הנכון לכניסה לארץ ישראל הוא דיבור נכון. יש קשר עמוק בין גלות לבין דיבור לקוי. והוא אומר, כשאנחנו חוזרים הפעם לארץ ישראל, יש לנו שוב מבחן, האם נתקן את הדיבור שלנו? איזה חברה נבנה? והוא אמר הרב צבי יהודה קוק, שדווקא בגלל לכן, הגיע חפץ חיים לעולם, בדור שלפני הקמת המדינה. חפץ חיים חי באירופה מהקודמת, ונתן לנו את המתנה הזו. חפץ חיים, זה מעניין, אני קוראת לו ככה, זה לא השם שלו, בואו נראה רגע אותו, את התמונה שלו. מדובר באדם ששמו הרב ישראל מאיר הכהן מרדין, זה שמו, והוא פעל בעיר רדין כמנהיג, ככותב, כפוסק הלכה, אבל הוא התמחה גם בתחום של הלכות לשון הרע, וכתב ספרים בתחום הזה. ולכן הוא קיבל את השם החפץ חיים. הפסוק בתהילים, הפסוק המפורסם, השיר המפורסם קובע, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אתה רוצה חיים, תראה טוב, תנצור את הלשון שלך מרע, כן, זה כמו לנצור נשק, תשמור את השפתיים שלך מלדבר מרמה, וכך הוא זוכה לכינוי החפץ חיים. בדיוק, והתמונה הזאת היא פשוט אייקון, היא סמל, היא סימבול, כמו פרסומת, אתה רואה אותו, אתה כבר נזכר בלשון הרע, בציבורים מאוד מאוד רחבים. הבוקר התכתבתי עם מישהו בוואטסאפ, הבת שלי עברה מאחוריי ואמרה, מה זה, אמא, את מתכתבת עם החפץ חיים? כלומר, ככה זה פחות או יותר נראה. לא, זה מישהו ששם אותו, דווקא אותו, כשומר מסך או כפרופיל שלו בוואטסאפ, רק כדי להיזכר במסר שלו. אז בדור שלפני העליות הגדולות, בדור לפני קיבוץ הגלויות, נשלח אלינו, בתזמון ההיסטורי הכי מדויק, הכי נכון, נשלח אלינו החפץ חיים, לתת לנו כלים לפני השיבה לארץ, כדי שנדבר נכון. יום העצמאות הוא יום שמזכיר לנו, ויום הזיכרון. איזה דיבור אתם בוחרים כדי לשמור על העצמאות? זה לא רק המטס, זה לא רק כמה טנקים יש לישראל, זה לא רק העוצמה הצבאית, זה לא רק, הייתי אומרת, אפילו לא רק הקורונה, זה איזה חברה נבנה, זה איך נתמודד. ואולי ההזדמנות הזו, אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות, כמה רפש, כמה קמפיינים משסעים, כמה ספינים, כמה מגזר נגד מגזר, אולי זו הזדמנות, קיבלנו עם יום העצמאות, עם פרשת תזריע מצורע, קיבלנו ממשלת אחדות, הזדמנות להפסיק את השיח הזה, אין טעם, די, קבעתם מנגנון שהוא כל כך ממסמר את כולם, יש לנו לכמה שנים שקט, בואו נפסיק את הדיבור הזה. עכשיו, מה קרה בדורנו? אני חושבת שזה הופך יותר ורלוונטי בדורות שלנו. חפץ חיים כותב, הוא כותב על אדם שמדבר לשון הרע במקולת, או בכיכר העיר. כמה אנשים שמעו? 10. למי הם ספרו? לעוד 10. אוקיי, אז העיר, כל העיר מדברת על זה. היום לכיכר העיר קוראים פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, טלגרם, טוויטר, וכולי וכולי. כיכר העיר גדלה והתרחבה, ולא נתנו לנו שום הכשרה. שוב, יש לנו פה כלי נשק טעון, ואף אחד לא קיבל הכשרה. הכוח של הרשתות הוא משהו שאי אפשר בכלל לדמיין. יש הלכות של לשון הרע, אבל העוצמה של מה שאנחנו מייצרים, אגב, גם לטוב, אנחנו רואים איך פוסטים שהם לטובה, דברים שמגיעים למאות אלפי אנשים, לא, זה כוח שהוא חסר פרופורציה. הכוח להיטיב ולהרע ברשתות הוא חסר פרופורציה. ואנחנו במיוחד, אם אנחנו רוצים לשמור על החברה, פה הכוח של הדיבור הוא עוד יותר עוצמתי. יש משפט מפורסם של רבי ישראל סלנטר שאומר, לא כל מה שחושבים צריך להגיד. לא כל מה שאומרים צריך לכתוב. לא כל מה שכותבים צריך לפרסם. שימו לב למנגנון. שוב, חשבתי משהו, לא חייבים לבטא אותו. אמרתי משהו, לא חייבים להעלות אותו על הכתב, זה כבר נותן לו עוד יותר נצחיות. כתבתי משהו, אוקיי, שישאר ביני לביני, לא חייבים לפרסם. אלה השלבים. מה נגיד אנחנו היום? נוסיף עוד משהו. אם מישהו כבר פרסם משהו, לא חובה לשתף. לא חובה לעשות את העתק הדבק, לא חובה לשרשר ולהעביר לקבוצה אחרת. הרי מה, אנחנו מדלגים על כל השלבים, לא חושבים, לא אומרים, לא מפרסמים. מישהו אחר עשה את כל התהליך. מה אני עושה? רק מפרסם. אבל הרק הזה הוא עצמתי יותר מכל מנגנוני התקשורת שהתקיימו עד לדור שלנו. הכוח היום, כוח הדיבור, הוא עצמתי, ולא קיבלנו הכשרה. אני רוצה להגיד לכם שכל מי שצופה בנו כרגע, הוא עיתונאי. וזאת אמירה שאולי קצת תלחיץ פה חלק מהאנשים, אבל כל אחד מכם הוא עיתונאי פעיל. אין לכם תעודת עיתונאי, כמוני, אבל זה לא מפגש של כאילו איתי איתכם, זה מפגש של עיתונאים. כל מי שמקשיב לשיעור הזה צריך להבין שהוא קיבל כוח עוצמתי ביד. אתם מפרסמים, אתם מולים, כתבתם מייל, עניתם בוואטסאפ, הגבתם, או החלטתם לא להגיב. אתם מוצאים לאור, אתם משדרים, אתם מצלמים וידאו, סטילס, אודיו, אתם גם הגרפיקאים, אתם הכל. ואתם גם הקהל של כל העיתונאים האחרים, שהם כל תושבי כדור הארץ. כלומר, כולנו קיבלנו את הכוח הזה. פעם היה חיים יבין, ישבתי בבית בתור ילדה, והיינו רואים את חיים יבין, הוא אמר לנו את האמת. היום כולנו חיים יבינים קטנים. הכוח הזה של התקשורת המסורתית מתרסק, הוא עובר לידינו. תרבות הדיבור שנבנה, היא יכולה לקבוע אם נשרוד או אם חלילה לא. ואנחנו צריכים לטפל, זאת ההצעה שלנו הערב, ערב יום העצמאות, לטפל בתרבות הדיבור שלנו, לתפארת מדינת ישראל. אני רוצה לסיים במשהו אישי. דיברנו נורא לאומי כזה, התחלנו בפרשה, בתורה, עברנו ליום העצמאות, שזה באמת הימים הלאומיים. אני מסיים במשהו אישי קטנטן, שהשפיע על חיי מאוד, ואני נותנת אותו כטיפ, כי יצא ככה בסוף לכולכם במתנה. באיזה סוג דיבור אתה בוחר? הרי זו בעצם השאלה הפתוחה ששאלנו פה הערב. איזה סוג דיבור מאפיין אותך? האם אתה חושב לפני שאתה, חושב לפני שאתה מדבר? האם אתה מבין שדיבור הוא סוף התהליך, הוא לא תחילת התהליך? קשה, זה קשה לבלום את הפה, זה הכי קשה שיש. זה בא, זה אוטומטי, זה פורץ מאיתנו. הייתי פעם בקורס הנחיית תורים. אני מודה, לא מתביישת, שמחה ללכת וללמוד את התחום הזה. צריך לרענן אותו. בטח בקורונה, כולנו, עוד מעט ישללו לכולנו את רישיון ההורות, עם מה שהולך פה בבתים. הייתי בסדנת הנחיית הורים של חמותי, חמותי עם הנחת הורים. וקיבלנו שם כל פעם שיעורי בית. ופעם אחת היא אמרה לנו לעשות סוויץ' בדיבור שלנו. מדיבור מקטין לדיבור מגדיל. זה היה המשימה. אני משתמשת, זה עבר הרבה יותר משבוע, משתמשת בזה המון, לא רק עם הילדים, עם בעלי, עם עצמי, עם חברות שלי, עם ההורים שלי, עם כולם. נסו את זה ותראו, זה פשוט פלאים. מה היה הניסוי? אמרה לנו חמותי, אתם רק צריכים להחליף בין שני סוג המשפטים. בין וואו לבין לא הייתי מאמינה. ואני מסבירה. נגיד שהילד שופך, בוא נגיד, גמרתי לשטוף את המטבח, הילד בא, שופך כוס שוקו, לא התכוון, אבל נשפך לו כוס שוקו. מה אני אומרת לו? ידעתי, יש לזה אפילו ניגון כזה, ידעתי, כאילו, זה מה שציפיתי ממך, אוף, למה אתה כזה? תמיד ידעתי שאתה ככה, כן? כלומר, המטבח הפוך, ואני ידעתי שזה יקרה. מה השדר לילד, מה הדיבור משדר לו? זה מה שאתה, שופך שוקו במטבח שגמרו לשטוף אותו. עכשיו, סנריו הפוך, תסריט הפוך. אותו ילד מסדר את החדר, אבל מה זה מסדר? פתאום במפתיע, לא יודעת איפה זה קורה, לא בבית הזה, פתאום נס, אמצע היום, מסדר את החדר, ברוך השם. טוב, בסדר, הילדים שלי פה, לפעמים זה קורה גם אצלנו, בסדר. אז מה אני מגיבה? אני מגיעה לחדר, ומה אני אומרת? אתה? וואו, אני לא מאמינה. לא, לא, אני לא מאמינה, אבא, בוא תראה, כל האחים הגדולים, אני לא מאמינה, דני סידר את החדר, לא מאמינה. מה הדיבור הזה משדר לו? אתה שופך שוקו, זה ידעתי. סידור החדר? זה הכי רחוק ממך שיש, זה לא אתה. זה הכי רחוק ממך, אני לא מאמינה. כשזה קורה, זה יוצא דופן. כלומר, השגרה זה לשפוך שוקו, היוצא דופן זה לסדר את החדר. קחו את זה לאן שתרצו בדוגמאות. אם הבעל מאחר לך, אם החברה מבריזה לך, האם את מצפה לטוב או מצפה לרע, והאם הטוב הוא היוצא דופן או היוצא מן הכלל, האם הוא יוצא מן הכלל, או שהוא הדבר שאתה מצפה, זה הדיבור המאמין שלך. שבוע קיבלנו משימה, להפוך את סוגי הדיבור. הילד מאכזב אותי, אוי ובוי, זה לא אתה, מה קרה? איך שפכת שוקו? זה פשוט לא אתה. הילד מביא ציון טוב במבחן, מסדר את החדר, עוזר עם האחים הקטנים, ידעתי, פה להגיד את זה ידעתי, זה אתה, ידעתי שזה אתה. קחו את הניסוי הזה איתכם, להפוך בין אני לא מאמינה, לבין ידעתי. אני ידעתי שאתה טוב, לא משנה מי, וקודם כל להגיד זה גם לעצמנו. החיזוק הוא חיובי. הרע הוא יוצא דופן, לא, זה לא אתה, איזה קשקוש, איך זה קרה לך? הוא כל כך יוצא דופן, אני לא מאמינה זה קרה, יאללה, זה לא אתה, זה לא אתה באמת. זה עושה פשוט ניסים, כשעובדים על זה כמו שצריך. נסו להחליף בין התודעה הזאת, בין הדיבור המקטין לדיבור המגדיל, ותראו איך זה כמובן מגדיל את הטוב ומקטין את הרע. אמרנו, דיבור יוצר מציאות. עכשיו קחו את הדוגמה האישית הזו, תרחיבו אותה בלאומי. אם ככה נתייחס אחד לשני, בהנהגה, בפוליטיקה, בגלגלה, בצבא, בכל העולמות התוכן שלנו, ככה נדבר, באמת, באמת, אני חושבת שנגיע למציאות הרבה יותר מתוקנת. אני רוצה להודות שוב לכולכם, אני רוצה להראות שוב את השקף לכל מי ששואל אותי מתי השיעור הבא, האם יש שיעור באנגלית, איך מקבלים את התוכן בצרפתית, נראה שוב את השקף, ככה אפשר לעקוב. בוואטסאפ היומי ולקבל את כל התכנים. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם במסגרת הזו עם מכינת תבור וכל החברים. שבוע הבא זה יהיה ביום רביעי בשעה 9 בערב. מיד אחר כך ננסה ליצור מסורת, מנסים לחזור לשגרה, שגרה לא שגרתית, אבל ננסה ליצור מסורת של ימי שלישי בערב. נעדכן אתכם, תמשיכו לעקוב, הנה אתם רואים פה איך לעקוב, ואתם מוזמנים להצטרף גם בשבוע הבא וגם לוואטסאפ היומי. תודה שוב למאור על העבודה הגרפית המאומצת ועל כל העבודה הטכנית. תודה לכל המאזינים. אני זמינה לתגובות בצ'אט ובכלל, ולהתראות, שתהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות, רפואה שלמה, ולהתראות. ביי ביי, שלום.